הגענו לדף למד א' עמוד א' במשנה למעלה, אומרת המשנה שני קדרים שהיו מנחים זה אחר זה, מוכרי קדרות, היו הולכים זה אחר זה ברשות הרבים, ונתקע לראשון ונפל, ונתקע לשני בראשון, הראשון חיה בנזקי שני. אז אמר רבי יוחנן לא תמה מתנידין גרבי מאיר, אל תגיד שהמשנה גרבי מאיר שאמר נתקל פושע הוא וחייב. אפשר היה לפרש הטעם שחיווה משנת הראשון, כי הוא נחשב פושע, הוא לא נזהר בהליכתו, הוא נתקל. והמשנה כדעת רבי מאיר שאומר נתקל פושע, לא כמו חכמים שחולקים עליו. אומר רבי יוחנן לא, אל תגיד שהמשנה גרבי מאיר, אלא אפילו לפי רבנן, שהעם ראשון הוא נתקל נחשב אנוס ופטור, כאן במקרה הזה של המשנה מודים שהראשון חייב, כי היה לו שהות לעמוד ולא עמד, היה לו מספיק זמן לעמוד מהנפילה ולא עמד. בזה עוסקת המשנה. רב נחמן בר יצחק אמר לו, אפילו תמה לא היה לו לעמוד, כי אפשר להעמיד את המשנה גם כשלא היה לו מספיק זמן לעמוד. בכל זאת גם לפי חכמים הוא חייב, למה? כי היה לו להזהיר ולא הזהיר. היה לו להזהיר את הקדר שהלך אחריו ולא הזהיר. עומד הגמרא, רבי יוחנן אמר, כיוון שלא היה לו לעמוד, לא היה לו להזהיר דתרית. כלומר, רבי יוחנן אומר, מכיוון שלא היה לו זמן לעמוד, אז גם לא היה מותר לו להזהיר את ההולך אחריו. למה? כי הוא טרוד בגלל הנפילה. כלומר, רבי יוחנן אומר, שברגעים הראשונים אחרי הנפילה, אי אפשר לדרוש מהנופל לתת ליבו לשים לב לכך של מי שהולך אחריו, כי הוא עצמו טרוד בנפילה שלו. לכן אי אפשר לחייב אותו, אם כן היה לו אכן שהות לעמוד מנפילתו ולא עמד. יוצא שנחלקו רבי יוחנן ורבי נחמן בר יצחק, האם מותר לאדם להזהיר את ההולך מאחריו, לפני שהייתה לו שהות לעמוד. תנן המשנה, במשנה שנראה בעמוד הבא, שני אנשים שהיו מנחים ברשות הרבים, אחד נושא על כתפו קורה, ואחד נושא על כתפו חבית, היה בעל הקורה הראשון, הוא בעל החבית האחרון, והוא הלך מהר יותר מבעל הקורה שלפניו, מתוך ככה נשברה החבית, כשפוגע אותה בקורה, פטור בעל הקורה, כי הלך כדרכו, סך הכל בעל הקורה, בעל החבית הוא שמהר ללכת, ואם עמד, אם נעמד בעל הקורה, מהליכה, הוא בעל החבית המשך ללכת, הוא פגע החבית בקורה ונשברה, בעל הקורה חייב. עכשיו, מה שחיווה משנת בעל הקורה, במקרה שהוא עמד, מה אליו, שעמד לכתף, האם לא הכוונה, שעמד לכתף, כלומר, הוא סך הכל עמד לתקן את הקורה על הכתפיים שלו, לפעמים צריך לסדר את הקורה על הכתפיים, דה אורחי, וזה דבר ככה דרכו לעשות, ובכל זאת תעני, חייב, למה? אבל להזהיר, היה צריך להזהיר את ההולך מאחריו, נכון שהוא עמד לכתף שזה בסדר גמור, זה רגיל, אבל צריך להזהיר את הבא אחריו, אז מוכר במשנה שמוטל אדם להזהיר את ההולך אחריו, אפילו כשהוא טרוד, אומרת מה לא, לא המשנה לא עוסקת מכך שבעל הקורה עמד לכתף, אלא עמד לפוש, עמד לנוח, מכיוון שאין דרך לעשות כמו שאתה רבים, והוא נהג באופן משונה, לכן הוא חייב להזכיר החבית. אומרת מה, אבל עמד לכתף, אז מה, פטור? אז אתה נסיבה, האם אכן הוא פטור? במקום שהמשנה תשנה בסיפה, ואם אמר לו לבעל החבית עמוד, והוא לא עמד, מתוך ככה פגע החבית בקורה ונשברה, אז בעל הקורה פטור, לפני גבילת בדידה, היה צריך לחלק ולשנות באותו מקרה עצמו, שבעל הקורה עמד בלי להזהיר את בעל החבית, ולומר, באמת, והם אומרים שעמד הפוש. כל זה, אם בעל הקורה עמד, הוא חייב כשעמד הפוש, אבל אם עמד לכתף, פטור. ממה שהמשנה עברה למקרה אחר לגמרי, כשהזהיר את בעל החבית, למת המקרה שבו הוא פטור, משמע שאין חילוק במקרה עצמו. אומרת, מה לא? באמת בעל הקורה פטור, אם עמד כדי לכתף. כמה שמרצו למד אותנו משהו אחר, אף על גב דעמד לפוש, כי קמה לו לבעל הבית, לבעל החבית עמוד פטור, למרות שבעל הקורה עמד לפוש, שזה דבר משונה בשביל הרבים, אם אמר לו לבעל הבית עמוד, אז הוא אכן פטור, אם הוא הזהיר את בעל הבית, את בעל החבית, הוא אכן פטור. תשמע מברייתא הקדרים והזגגין, מוכרי הקדרות ומוכרי כלי זכוכית שהיו מהלכים ברשות הרבים זה אחר זה, ונתקע לראשון ונפל, ונתקע לשני בראשון והשלישי בשני, אז כתוב ראשון חיה בנזקי שני, ושני חיה בנזקי שלישי. ואם מחמת ראשון נפלו, אם השני והשלישי, שניהם בגלל הראשון נפלו, והגמרא תבאר איך זה בדיוק, ראשון חיה בנזקי כולם. ואם הזיהו זה את זה פטורים. עכשיו, הברייתא מלמדת שכל אחד מהקדרים שנפל, חייב בנזקי ההולך מאחריו. מה אליו, אם לא הכוונה, מה אליו, הכוונה, שלא היה להם זמן לעמוד. אף על פי כן, הברייתא אומרת שהם חייבים. למה? כי צריך להזהיר את הבא אחריו. והנה, כשל רבי יוחנן שאומר שהם טרו בנפילתו, לא צריך להזהיר את הבא אחריו. ואומרת, לא. שהיה להם לעמוד, היה צריך לעמוד. כלומר, היה להם שהות לעמוד. לכן, עומד הברייתא שחייבת. אבל משמע, לא היה להם לעמוד, מה יפטור? יחד, תנא בסיפא, במקום שהברייתא, הסיפא של הברייתא תשנה, אם הזהירו זה את זה פטור, לפלוג ולתנאי בדידה, היה צריך לחלק ולשנות באותו מקרה, כשלא הזהירו זה את זה, באמת, והם אומרים, שהיה להם לעמוד, שהיה להם מספיק זמן לעמוד, אבל אם לא היה להם זמן לעמוד, פטורים. מה שהברייתא עברה למקרה אחר, שהזהירו זה את זה, למד המקרה שבו הם פטורים, משהו שהמקרה הקודם, שלא הזהירו זה, חייבים בכל אופן, אפילו לא היה להם שהות לעמוד. אבל אומרת, אמרה, לא, באמת, במקרה שלא הייתה להם שהות לעמוד, פטורים. מה שהברייתא נקטה מקרה אחר, זה למד אותנו משהו, היה כמה שמונה, אף על גב, שהיה להם שהות לעמוד, למרות שהיה להם שהות לעמוד, אם הזהירו זה את זה, פטורים. למרות שהיה להם שהות לעמוד, ולכאורה הם חייבים, מכיוון שהזהירו זה את זה, פטורים. עכשיו, למדנו שבברייתא כתוב שהקדר הראשון חייב לנזקי השני, והשני חייב לנזקי השלישי. מה בדיוק הכוונה? אמר רב, הראשון חייב בנזקי שני, בין בנזקי גופו, בין בנזקי ממונו. מה שהשני חייב בנזקי שלישי, בנזקי גופו, אבל לא בנזקי ממונו. כלומר, הנחה הראשונה של הגמרא, שהמילים גופו וממונו, הכוונה מתייחס לגופו ולממונו של הראשון. מה שאמר הבית, הראשון חייב בנזקי שני, זהו בין בנזקים שהוזק השני על ידי גופו של הראשון, ובין בנזקים שהוזק על ידי ממונו של הראשון, נניח על ידי הקדרות וכולי. עכשיו, למרות ש... רב אומר פה, הראשון חייב בין נזקי גופו ונזקי ממונו, בכל זאת יש הבדל בין סוגי הנזקים. בנזקי גופו של הראשון נחשב הראשון כאדם המזיק ולא כבור. לכן חייב הראשון גם לכליו של השני שניזוק בגופו של הראשון. כי גופו של האדם לא נחשב כבור. אבל ממונו של הראשון נחשב כמו בור, לכן אין הראשון מתחייב על הנזקים שהוזק גופו. ולא, אבל אם הוזק ממונו, ממונו של השני וממונו של הראשון, הראשון פטור על נזקים אינו כמו בור שפטרה בתורה על נזקי כלים. עכשיו זה מה שאמר רב, הראשון חייב לנזקי שני בנזקי גופו ובנזקי ממונו. אבל מה שהשני חייב בנזקי שלישי זה בנזקי גופו ולא בנזקי ממונו. כלומר, מה שאמרה הברייתא, השני חייב בנזקי שלישי, הכוונה היא רק לעניין נזקי גופו של השני. אם השלישי נזק בגופו של השני, נחשב השני כאדם המזיק וחייב נזקיו של השלישי. אבל אם הוזק השלישי בממונו של השני, השני פטור לגמרי, כי ממונו של השני לא נחשב אפילו כבור, ולכן פטור השני לגמרי. אפילו מוזק גופו של השלישי בממונו של השני. עכשיו אומרת הגמרא, ממה נפשך? אם נתקל פושע, לכן חייב הראשון בנזקים שנגרמו על ידי ממונו. כי הוא משליך תקלה ברשות הרבים וכולי, אז שני נעמי לחייב. שיתחייב לכאורה גם השני הנזקים שהגיעו על ידי ממונו של הגופו של השלישי. אם מודבר נתקל פושע, אז גם השני צריך להיות חייב. אם נתקל לא פושע, אם נתקל לא פושע, אני עכשיו אנוס. אפילו ראשון נעמי נפטר. אלא אומרת הגמרא, ראשון ודאי פושע. ראשון שמעצמו נפל ודאי פושע. לכן הוא חייב בין הנזקים שנגמו על ידי גופו, בין הנזקים שנגמו על ידי ממונו. אבל שני שלא נתקל מעצמו, לבגלל הראשון, הוא לא נחשב כפושע, אלא כאנוס. הגופו מחייב. דאב היה לו עמוד ולא עמד, או נזקים שנגמו על ידי גופו הוא חייב כי היה צריך לעמוד ולא עמד, על נזקים שנגמו על ידי ממונו הוא פטור, כי אמר לי, היי ביר אליו אנא קריטי, הבור הזה אני לא חפרתי אותו, כלומר אני עכשיו כאנוס במה שהקדרותיי שנפלו לארץ, לכן לא חייב הנזק שנגרם על ידם, ככה הגמרא עכשיו אומרת. הגמרא מקשה מברייתא מאיתי וכולן חייבים על נזקי גופן ופטורן לנזקי ממונה, מה אליו אם לכוונה כולה אפילו ראשון פטור לנזקים שנגמו על ידי ממונו, זה לא כמו שהרב אמר? הוא אומר, לא, הכוונה לבר מראשון, חוץ בהקדה הראשון, אבל הראשון חייב גם לנזקי ממונו. הוא אומר, כולם, דן, כתוב כולם. המבד הברבה, כולן הכוונה לכל הנזקים, כלומר, השני ואילך. כל אחד מהם נזק על ידי, על ידי זה שהראשון, הקודם לו, הוא נתקל. אבל הראשון, שהוא לא נזק על ידי אדם אחר, הוא לא בכלל דברי הברייתא, אבל עליו לא אמר הברייתא שהוא פטור לנזקי ממונו. הוא אומר, גמרא, היי מאי, איזה תירוץ? היא אמרת בשמה אפילו ראשון, היינו אותה לכולן. היא אמרת לבר מראשון חוץ מראשון כמו שרצת על מיד עכשיו דברייתא, מהי כולן? לדעני הנזקים, תגיד מראש, במקום להגיד ללשון כולן, הברייתא היה צריך לשנות, הנזקים חייבים, הנזקי גופן. אלא באמת הגמרא מפרשת הברייתא בצורה אחרת, כלומר הגמרא מפרשת את דברי רבא באופן אחר. אלא אמר רבא, מה שרבא התכוון, ראשון חייב בין בנזקי גופו דשני, בין בנזקי ממונו דשני, כלומר עכשיו הגמרא מפרשת בצורה אחרת. כתוב ראשון חייב בנזקי שני, בין בנזקי גופו בין בנזקי ממונו. מראש גופו וממונו הכוונה לגופו וממונו של הראשון. הראשון חייב בין הנזקים שנגרמו על ידי גופו ובין הנזקים שנגרמו על ידי ממונו. ועכשיו הגמרא מפרשת אחרת. גופו וממונו הכוונה גופו וממונו של השני. הראשון חייב בנזקי שני בין בנזקים שנגרמו לגופו של השני ובין בנזקים שנגרמו לממונו של השני. זה הכוונה. זה מה שנאמר פה. ראשון חייב בין נזקי גופו ובין נזקי ממונו דשני. ואילו שני חייב בנזקי שלישי זה דווקא בנזקי גופו של השלישי אבל לא בנזקי ממונו. מה היא טעמה? למה אין השני חייב להתגמנו נזקי ממונו של השלישי? דאב אלי, כי גופו של השני עכשיו לא כבור, ולא מלציל בור שחייב בו את הכלים. לפי הפירוש החדש הזה, אז רב בא לחלק בין הראשון לשני בנוגע לנזקים שנגרמו למי שנתקל בהם. הראשון חייב בין בנזקי גופו ובנזקי ממונו של השני. השני חייב נזקים שנגרמו על ידי גופו רק בנזקי גופו של השלישי, לא בנזקי ממונו. שני פטורים על נזקים שנגרמו על ידי ממונם, כי נתקע לא נחשב פושע, ככה הגמרא אומר. אומר גם מה איתם, למה השני לא חייב? כי אמרנו, אהב לי בור, גופו של השני נחשב בור, ולא מצינו, לא מצינו בור שחייב בו את הכלים. למרות שגופו של הראשון נחשב כאדם מזיק, גופו של השני נחשב רק בור. הראשון שנתקל מעצמו נחשב לגמרי כפושע, כי הוא לא עמד וכו'. לכן יש להחשיב אותו כאדם מזיק. שני, שלא נחשב כל כך פושע, כי הוא לא עמד, ומספיק להחשיב אותו כבור, לכן אמר רבא, שהשני חייב רק לנזקי גופו, לא, של השלישי, ולא נזקי ממונו, כמו בור שפטרה בו התורה לנזקי כלים. אז עומד גם אני חייב לשמוע כל זה יפה לפי שמוע שאומר כל תקלה בור. כן, למדנו דעת שמואל. כל תקלה בור, בין אם הפקיעו בעליה, בין אם הבעלים הפקיעו את הבור הזה, בין אם לא. אלא לרב דמר, אי אף כראיני לו לא, אם יפקיעו את הבעליה נחשב כיבור, אם לא, לא נחשב כיבור, כלומר אלא כשור, שהתורה חייבה גם לזקי כלים, אז מה יקרה, מה יש לומר? ודאי אדם לא מפקיר את גופו, אם אדם לא מפקיר את גופו, אז איך זה ייתכן לפי רב להחשיב את השני כיבור? אלא הוא אומר, אמר לעולם כי דמר מעיקר, באמת הפירוש הנכון דבר רב, כמו שאמרנו בתחילה, הראשון חייב בין הנזקים שנגרמו על ידי גופו, בין הנזקים שנגרמו על ידי ממונו, צריך לחזור לפירוש הראשון, והשני חייב רק נזקים שנגרמו על ידי גופו, לקשי לך מה שקשת, כולם חייבים, תראי מה רבה דבר מניומי מכמד רבינה, שהוסקו כלים בכלים, זה הכוונה, כולם, גם הראשון, פטורים הנזקים שנגרמו על ידי ממונם לממון של הנתקל בהם, הגדרות שנפלו לשת הרבים הם כבור, והתורה פטרה על נזקי כלים, לכן זה הכוונת הברייתא, כולם חייבים על נזקים שנגרמו על ידי גופם, אפילו לממון שנתקל בהם, כי גופם נחשב כאדם המזיק, ופטורים על נזקים שנגרמו על ידי ממונם, לממון שנתקל בהם, כי הממון המזיק נחשב לכל יותר כבור, ובור פטור על כלים. אמר הברייתא, אם מחמת הראשון נפלו ראשון, אם מחמת הראשון נפלו, כלומר השני והשלישי נפלו מחמת ראשון, אז הראשון חייב לנזקי כולם. מחמת ראשון איך נפל? איך זה יכול להיות שהשלישי נפל בגלל הראשון? אז רב פאפא אמר, דפסקא לאוחד כשילדא, כלומר הכוונה באופן שהוא חסם את כל רוחב הדרך, כמו נבלה שמוטלת שם, ואז גם השלישי נפל בגלל הראשון. ובזבין אמר, הוא חסם את רוחב הדרך כחוטרא דסמיוטא, כלומר, כמו מקל של עיוורים. בכל מקרה מדובר שלפעמים גם השלישי נתקל בראשון, בגלל שהוא חסם את כל הדרך. הגענו למשנה הבאה בדף ל"א עמוד ב', ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.